פרשת לך לך. יש קושי גדול להעביר שיעור קצר, כמעט אני אעביר שיעור ארוך, על פרשת לך לך, וגם על הפרשות הבאות עלינו, כי מדובר בפרשות טעונות מאוד. חבל, סתם אני אומר חבל, אבל כאילו אני אומר חבל, שפה עם ישראל לא אימץ את המנהג הארץ ישראלי הקדום, שבו היו עוברים על כל התורה בשלוש שנים, וכל פרשה הייתה מחולקת לשלוש פרשות. ואז היה לנו פרשת לך לך, מחולקת לשלושה חלקים. והיינו יכולים להעמיק בפרשה יותר. כי פרש... מה? שמיני עצרת, שקדם לשמחת תורה. שמיני עצרת, שקדם לשמחת תורה. שמחת תורה זה מימי הגאונים, זה לא נזכר בגמרא. המנהג הבבלי הוא נחל הצלחה, ואפשר להגיד תודה רבה, כי תראו לכם שהם מחכים לנו את פרשת ויקרא לשלושה חלקים, יותר מסובך. אז ככה... אוקיי. ולכן אני עומד בפני משימה קשה על מה לדבר. הפרשה היא סוערת, מבחינת העוצמות שיש בה. אני, כאילו, יש כאן כל כך הרבה, את הסיפור של לוט, את הסיפור, המסע לארץ, הסיפור של לוט, מלחמת המלכים, מסע ומתן בין סדום מלכי צדק, ברית בין הבתרים, סיפור לידתו של ישמעאל, ברית המילה, וזה רק הפרשה הראשונה של אברהם. ואנחנו יודעים היטב, וזה שיעור בפני עצמו. אני מודיע שזה שיעור בפני עצמו כדי להגיד לכם שזה דבר שצריך ללמוד אותו. איך להסתכל אל הדמויות האלה, אברהם, יצחק ויעקב, שהם השורשים של כנסת ישראל. שהם בעצם, כל כנסת ישראל בנויה על אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. על השורש האברהמי שיש בתוך האומה, השורש היצחקי והשורש היעקובי. אם היינו לומדים לעומק את חייהם של אברהם, יצחק ויעקב, אני מציע לכם ללמוד את זה בלי קשר פרשת שבוע. ללמוד, לימוד. אם היינו לומדים לעומק את חייהם של אברהם, יצחק ויעקב, היינו מבינים את הכוחות הפועלים בעם ישראל, את התפקיד של עם ישראל וכו'. וזה שיעור בפני עצמו. ולכן אני אומר, מאוד קשה לבחור, ולכן החלטתי להתחיל בתחילת הפרשה. ואני חושב שתחילת הפרשה היא תעודת הזהות של עם ישראל, היסודית ביותר. ואני החלטתי לתלות את עצמי באילנות גבוהים. כלומר, לפעמים אתה מנסה בשיעור לחדש, להסביר, באופן טבעי אתה רוצה להבין דברים שלא הבנת עד היום. ואני רואה למשל, האילן הגבוה שאני רוצה להתלות בו, אני רואה אצל הרב צבי יהודה, מגדולי בעלי האמונה בדורנו, שהוא היה חוזר על דברים יסודיים המון פעמים. ואמרתי, אם הוא הרשה לעצמו לחזור מאות פעמים, עשרות בטוח, אולי אפילו מאות פעמים על דברים, אז גם אני יכול לחזור על דברים. ולכן אני מתכוון להגיד כאן דברים מאוד פשוטים. אבל משום הכוח הם פשוטים שאנשים לא חיים אותם. אולי אנשים יודעים אותם, אבל הם לא חיים אותם. ובואו נתחיל ונראה לאן אני רוצה להצעיד אותנו. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול. ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. ואברכה מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. רבותיי, בשלוש הפסוקים האלה יש את כל המהות של עם ישראל. בואו נסביר דבר אחרי דבר. דבר ראשון, אני אומר, מהו המשולש הקדוש של עם ישראל? השילוש הקדוש שלנו. עם ישראל, ארץ ישראל, ו... אז אני חולק על זה. חצי חולק. עם ישראל אנחנו נראה פה. ארץ ישראל אנחנו רואים פה. כן, עם ישראל, אברהם. העולם. כלומר, שימו לב טוב. לצורך העניין עכשיו אני שם בצד את המושג תורת ישראל שלא נמצא פה. ואנחנו רואים פה שיש פה את עם ישראל, את ארץ ישראל ואת העולם כולו. כל משפחות האדמה. בואו נעמיק בזה שנייה אחת. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לארץ ישראל. תכף נסביר, הוא לא אומר ארץ ישראל, הוא אומר הארץ שהרקע, תכף נסביר. ושם אעשך לגוי גדול. כלומר, אתה הולך להקים משפחה. אעשך, אעשה אותך. הפשט הוא קודם, לכאורה, הפשט הוא להקים משפחה. שתהפוך לעם. והעם הזה אמור להתנחל, לחיות, לגור באיזושהי ארץ שהרקע. עד כאן אני רואה שני יסודות. יסוד אחד, ארץ ישראל. זה דבר נורא, זה דבר מבהיל, כמה שזה מרכזי בתורה. תכף נבין למה. יסוד שני, שבארץ הזאת אתה תקים משפחה, והיא תהפוך לגוי, לעם, עם גדול. והגדלה שמך, שמך יהיה גדול. מה זה שמך? פרסום, שם, שם שלך יהיה גדול. עד כאן הייעוד הוא ייעוד גזעני. כי מדובר כאן במשפחה שמקימה עם. זה מאוד חשוב. אנחנו משפחה. אנחנו עם שבא מתוך משפחה. ולכאורה יש כאן חזון לאומי. ומיוחד שהוא מתבצר בתוך מיקום גיאוגרפי של ארץ מסוימת, שעוד לא ידועה, אבל ארץ מסוימת. אז זה הופך את אברהם לבעצם מקים אומה ששוכנת בארץ. אבל מיד הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אבל לא מדובר כאן בחזון ימני, לאומי, צר, גזעני, אלא ויהיה ברכה. או כמו שמתפרש עוד רגע, ונברכו בך כל משפחות האדמה. מי יתברך ממך? דגש על המילה, כל. כל משפחות האדמה יתברכו מהמציאות שלך כיושב בארץ, להלן אנחנו יודעים, ארץ כנען. זאת אומרת, ש... הייעוד שלך הוא ייעוד שנקרא לו בלשון ימינו אוניברסלי, שמאלי. גזענות לשם שלום וברכה עולמית. זאת אומרת, אם היום יורים ליהודים, אתם גזענים, אז אנחנו אומרים, נכון, אבל כדי שתבוא הברכה לכל העולם. ממילא זה מחייב אותנו לאהוב את כל העולם. לא ייתכן שאני אמור להיות הגורם לברכה לכל העולם, ואני לא אוהב את העולם, כן? אבל אני מחובה. כן, בטח שמטרה מקודשת את היציאה. כן, כן, כי זה מה שכתוב פה. אתה שואל שאלה מעולה. ובהמשך הפרשה, בהמשך הפרשה אנחנו נפגוש פסוק, אחד הפסוקים המוחצים בתורה. הקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם אבינו, נדבר על זה עוד, בעצם לא עכשיו, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי. זאת אומרת, מה? הוא שאל, מה, האם המטרה מקדשת את האמצעים? כלומר, המטרה שדרכך יתברך כל העולם זה מקדש את האמצעי של ירושת הארץ, גם במחיר שאולי אתה מזיז אנשים ממקומם? אז התשובה היא כנראה שלא בדיוק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים כך שהאמצעים יהיו, הגונים. עובדה שהקדוש ברוך הוא דואג לשאלה שלך. קודם כל הוא מתייחס לשאלה שלך, הוא עונה אליה. זה, 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 זה פסוק מדהים, כי לא שלם עוון האמורי, אני לא יכול לפנות אותם. זה כתוב בפרשה, כן? פירוש הדבר שמי שיזכה לנחול בארץ, זה מי שאמור לנחול בה, נכון, זה עם ישראל. אבל עם ישראל לא יכול לזכות בארץ, אלא בהתקיים שני תנאים. שהוא ראוי לזכות לארץ, כי הוא היה גר ועבד ועונה ועבר גלות ארוכה, ואני חושב שעברנו את זה, בסדר? אחרי 2000 שנים. ודבר שני, הוא צריך להיות, גם אם אתה מאוד ראוי, אתה לא יכול לפנות פה מישהו, אלא אם כן הוא לא ראוי. זאת אומרת ששלם עוון האמורי. לדוגמה, כן? אם אביי ישראל רצחו יהודים מתרפת ועד מלחמת יום כיפור וממלחמת יום כיפור ועד שנת תשפ"א, היום לא שמעתי, אבל כמעט עד היום, כי אין להם כבר כוח. אז זאת אומרת שהם גם מבחינה מוסרית, האם הם יכולים לרשת את הארץ אחרי שהם שפכו דם רב כל כך? בסדר? צריך שני הדברים, אתה צודק. השאלה שלך היא מעולה. ויש כאן שתי תשובות של הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להיות ראוי, ועבדו ועינו אותם, וגר יהיה זרחה, שזה להיות ראוי, להיות מזוכח. וגם מי שיושב פה צריך להיות לא ראוי לשבת פה. ולכן, תשימי לב שבשיבת ציון, אנחנו אף פעם לא נלחמנו בשביל לכבוש שטחי ארץ. תמיד אנחנו רק התגוננו. זאת אומרת, נלחמו נגדנו. אפילו לא בחרנו לגרש אנשים. הם נלחמו נגדנו, עם כל הכבוד, למרות כמה שיגידו לך. אוקיי? אבל הקדמת את המאוחר. קודם כל תן לנו להישאר בחזון הנקי. החזון הנקי בא ואומר שהקדוש ברוך הוא לוקח את אברהם, שבסופו של דבר זה עם ישראל, לארץ, שהוא עוד לא אומר לו מה, תכף נבין למה, לארץ כנען בסופו של דבר, הוא אומר לו, ככה תבוא הברכה לכל העולם. ואין שום דרך אחרת שתבוא הברכה לעולם, אלא רק דרך הזאת. יש מצבים בעולם של גלות, זה סיפור בפני עצמו, זה הנהגה מיוחדת. אבל מצבים שאינם גלות, למשל המצב שלנו, ברוך השם, שאנחנו בתהליך גאולה, זאת הדרך היחידה שתבוא הברכה לכל העולם. אוקיי, עכשיו רק רגע, רק שנייה אחת. אני רוצה לדקדק פה דקדוק, ש... בעבר שמעתי, ולא הבנתי עד ששמעתי הערה מקסימה של הרב אורי שרקי. יש פירוש שמיוחס לרשב"ם, שהמשמעות של ונברכו בך, זה, אני לא רוצה להעמיק את המילה, במילה ברכה, מה זה. ברור שהמילה ברכה קשורה לא רק למושג של אני מברך אותך, נותן לך שפע, אלא המילה ברכה קשורה לפועל במלשון, מלשון חז"ל אמנם, הפועל של הברכה חקלאית, שבה בעצם גפן מרכזית, חזקה ומבוססת, שולחת את זמורה שהיא מוברכת לתוך האדמה ומצמיחה גפן חדשה. ואז הגפן החדשה והחלושה היא בעצם יונקת כוח מהגפן המרכזית. זה פעולת הברכה, פעולה חקלאית. הפעולה החקלאית הזאת קשורה למילה ברכה, כי לא רק בגלל הברך שיוצר את הגפן כמו שחושבים, אלא בגלל שהגפן המרכזית היא בעצם מברכת את, את הגפן החדשה. אני לא רוצה עוד להעמיק במילה ברכה, באמת יש פה עוד הרבה דברים שקשורים לברך וזה, עזבו שנייה אחת. ובעצם יוצא שכל משפחות האדמה הולכים להתברך, כלומר להיות כגפנים המתברכות מן הגפן הראשית בדרך של הברכה חקלאית. כאילו ממך יוצאים גידי חיים לכולם, והם נאספים ומתאחדים אצלך. זה שמעתי בעבר, זה בעצם נמצא שורש הפירוש נמצא ברשב"ם על התורה, הרשב"ם מונחת של רש"י, זה עתיק, לא חידוש. אבל יפה למדתי מהרב אורי שרקי, שהדבר הזה בעצם בא לאחר פרשת נוח. מה קורה בסוף פרשת נוח? בסוף פרשת נוח מלמד אותנו התורה את סוד יצירת העמים. שהרי סיפור מאלה נפצה כל הארץ, שמתאר את 70 העמים, וסיפור מגדל בבל, בעצם מספר לנו שהרי הקדוש ברוך הוא רצה שכל הארץ תהיה שפה אחת ודברים אחדים. מה שנקרא שפה אחת, שמבינים אי שפת רעהו, דברים אחדים שכולם בראש אחד, במנטליות אחת, כולם מאוחדים, מה זה הכי טוב. אבל בגלל חטא דור הפלגה שלא נעסוק בו, הקדוש ברוך הוא הבין שצריכים להיווצר עמים. ואז בדרך שאנחנו לא יכולים להבין אותה, אמנם כתוב בתורה, השם בלע לצפתם, זה נראה בתורה כאילו זה הוקוס פוקוס, כמו בהגדה שלמדנו, שאחד פתאום משתה... זה כנראה מדובר בתהליך ארוך, והתורה כותבת אותו בפסוק אחד, שבו התורה מחלקת את העולם לעמים, כאילו שבו ההיסטוריה, הקדוש ברוך הוא מחלק את העולם לעמים, אשר לא מבינים איש שפת רעהו, כל שפה, לא משנה, כל שפה, בקיצור, העולם הוא מפולג, העולם הוא מסוכסך, בסוף פרשת נוח אנחנו שומעים בעצם על לידת המלחמה, כי מלחמה זה תוצר של עמים, ועמים זה תוצר של שפה אחרת, ומושגים אחרים, ואז כל אחד נלחם על חייו, ולכן הוא נלחם. ומה יהיה עתיד העולם? על הנצח תאכל חרב המלחמה? פה נכנסת פרשת לך לך. כלומר, כל הסיפור של אברהם, הייעוד האוניברסלי, זה בעצם המטרה של הכל. לא נוצרנו, אנחנו עם ישראל, שנוצרנו פה בתחילת פרשת לך לך, לא נוצרנו בשביל ש... מה שנקרא, נעשה מסיבה לעצמנו. נוצרנו כדי להחזיר בחזרה את המציאות של, של, של האחדות שעבדה בדור הפלגה. הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, הוא אומר, תלך לארץ כנען, וככה התברכו, כלומר התאחדו, כמו שהסברנו, כך, היינו ברשב"ם. כל משפחות האדמה. ולעתיד לבוא, והיה ביום ההוא, יהיה השם, סליחה, לא פסוק כזה, אלא אז יהפוך אל עמים רבים לקרוא כולם, אומר לי בצפניה, לקרוא כולם בשם אחד. משהו כזה. כן, אתם יודעים, יש מגדל בבל, ולעומתו יש... את ארבע את השם בראש הערים, ירושלים היא המגדל שאליה העולם עולה. זאת אומרת שכל כל הנקודה היא הנקודה האוניברסלית. רק רגע, אני עכשיו עובר אל התורה. איפה התורה פה? עכשיו זה דבר מאוד מסתורי. כי בספר בראשית, לאורך כל הדרך, אני לא רוצה להאריך בזה. בשום מקום לא כתוב את היסוד של התורה. אבל לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם, תחיו בארץ ותקיימו תורה, ואתן לכם תורה, ויהיה לכם את התורות. זה כתוב בספר שמות. לא ניכנס לכל המשמעות של זה. רק נאמר דבר אחד. על פי הפנימיות. ויאמר השם אל אברהם, לך לך אל הארץ. מי זה אברהם? אברהם זה איש. אברהם זאת נשמה. נשמה זה אור אלוהי שמחיה את האיש אברהם. כן, לפי רבי יהודה הלוי, כן, לפי כל הפנימיות התורה, אבל רבי יהודה הלוי הוא זה שהכי מציג את זה בצורה יפה. כן, יש לנו את נשמת אדם הראשון. נשמת אדם הראשון היא מתגלגלת בעולם בעשרה דורות, אחר כך עד נוח. נשמת אדם הראשון מתגלגלת מנוח ומגיעה לאברהם. מה זה נשמה? נשמה זה תוכן אלוהי. נשמה זה, דיברתי, אני הרבה פעמים אמרתי לכם בשיעורים, חוזר על עצמי, נשמה זה לא בטריה, שהיא פשוט פולסים חשמליים שמטעינים אותך ביכולת לזוז. נשמה זה כמו שורש של עץ, כמו גרעין, שיש בו גם מהות, כמו למשל שורש עץ רימון נותן פרי שנקרא רימון, והוא בנוי ככה, ויש בו ברזל, ויש בו זה, ויש בו זה, ושורש עץ תמר נותן פרי תמר. הנשמה היא שורש, היא בעלת תוכן. הקוד הגנטי של התמר שנמצא בגרעין שלו, ושל הרימון נמצא בשורש שלו. אברהם זה נשמה שיש בתוכן חיים. התורה זה רק הגילוי של הדבר הזה. לכן התורה זה נשמת אברהם. אברהם זה התורה. זאת אומרת, דרך אגב, בהמשך הספר, בפרשת וירא, הופיע משפט מאוד מעניין, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. פירוש הפסוק הקשה הזה תחבירית הוא, כי דעתיו, ידעתיו פירושו, לא ידעתי ידיעה שכלית עליו, כי ידעתיו, ידעתי אותו, התחברתי אליו. כלומר, ידעתיו, בחרתיו. כי בחרתיו. למה בחרת באברהם? למען אשר יצווה את בניו וביתו אחריו. בחרתי בו כדי שיקים אומה שבה הוא יצווה את בניו וביתו אחריו. איזה ציווי? ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. דרך השם? דרך הצדקה ומשפט? מי שמע עליה? מי מכיר אותה? בפרשת וירא אנחנו פתאום שומעים שיש כזה דבר שנקרא דרך השם, דרך הצדקה והמשפט. איפה זה נמצא? בנשמה של אברהם. אברהם חי, הנשמה שלו חיה את האמת האלוקית. הוא יודע, מכאן מה שחז"ל אומרים, שאברהם, כליותיו נעשו כשני רבנים. זאת אומרת, הוא חי את האמת האלוקית, את המוסר האלוהי, את המעשים האלוהיים, את הייעוד, הוא חי, זה חי, זה הנשמה. הנשמה של אברהם זה התורה. עכשיו, תבינו מה הכוונה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תלך לך, לך לך מארצך ומבתיך אל הארץ אשר אראך. זה כל הסיפור של כל התנ"ך. הסיפור של כל התנ"ך זה לחבר את אברהם, שאחר כך זה יהיה כנסת ישראל, שמה יש בתוך אברהם, מה יש בתוך כנסת ישראל, את האור האלוקי של התורה, הם נושאים בתוכם את הנשמה, הנשמה, הנשמה זה שמיים, זה אלוקות, זה נמצא בתוך האדם, לחבר את האלוהות שיש באברהם, לאן לחבר אותו? לך לך אל הארץ, אל הטבע, אל החיים, אל ארץ כנען. כלומר, החיבור בין הנשמה של אברהם לארץ כנען, זה סוד כל התנ"ך וכל ההיסטוריה. הרי כל התנ״ך זה הסיפור של מה הנושא של התנ״ך. תן כותרת לתנ״ך. הכותרת היא תולדות הקשר בין עם ישראל לארצו. נקודה. זה כל התנ״ך. חבר'ה, אי אפשר לצמצם ולהקטין את המרכזיות של ארץ ישראל ביהדות. וכל מי שמחבר, שיש לו יהדות שאין בה את ארץ ישראל, אני לא מאמין ליהדות הזאת, כי זה לא, זה לא סותר את התנ״ך. בסדר? אז עכשיו שימו לב טוב. הקדוש ברוך הוא ואומר, פה תמון כל הברכה לעולם, בחיבור שבין אברהם, עם ישראל, לארץ כנען. ויהיה ברכה. זהו, פה זה, זה, זה כמו איזשהו, איזה משהו חשמלי כזה. אם יהיה את החיבור בין הנשמה של אברהם לבין הארץ, ויהיה ברכה. ונברכו בך כמו משפחות האדמה. זה ידליק אורות בכל הטבל. בסדר? זה החיבור. עכשיו, מה הכוונה אל הארץ? מה אני עושה מזה עסק? הולכים, גרים בארץ. לא! אברהם זה נשמה, והארץ זה החיים, זה הטבע, על כל מדרגותיו. הארץ זה, זה, הטבע זה החומר. הטבע זה הגוף. תלך לך, לאן? לארצך, זה הגוף. זאת אומרת, זה החיבור בין הנשמה לגוף. כלומר, עם ישראל בלי ארץ ישראל, בסדר, כתב הזה הרפוק מלא פסקאות, מה זה עם ישראל בלי ארץ ישראל? זה נצרות. זאת אומרת, רוחניות, יש המון רוחניות בעולם, כזאת, אחרת. זה לא החידוש. אנחנו יודעים שיש בחינת גלות. הרכיב של הגלות יזכר במשך הפרשה. יש רכיב כזה בתולדות ישראל, הוא חייב להיות. בגלות מתעצמת הנשמה. אבל הגלות היא לא לנו תחליט. לפעמים אנשים, שגע אותי, אנשים שואלים, למה המכבים מרדו ביוונים? הנה, יריית פתיחה לחנוכה. חפשים סיבות. למה רבי עקיבא יצא למרוד ברומאים? מה אתה חושב בסיבות? זה איך לך? זה המטרה. אם אפשר, עולים לארץ ישראל. גלות זה אומר שהקדוש ברוך הוא קושר לנו את הידיים. שלושת השבועות. שלושת השבועות זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנחנו לא... שלושת השבועות זה מציאות פסיכולוגית שמגובה במציאות ריאלית, שעם ישראל לא מסוגל, כמו חלום. אתם מכירים בחלום שאדם מנסה לקום מהמיטה ולא מצליח? בחלומות יש כזה, יש כזה סוג של חלום. חלום מזעזע. אתה רוצה לקום ולהשתחרר משהו, אתה לא מצליח. מישהו חלם חלום כזה פעם? או מישהו זוכר, או מישהו שמע? אני חלמתי. זה גלות. שעם ישראל לא מצליח לצאת מהמצב הזה. אבל כל עוד, כשיש לך אפשרות ריאלית להתיישב בארץ, שמגובה בגבורה רוחנית, פסיכולוגית, ואתה לא עושה את זה, 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 אתה לא נענה לקריאה של אברהם אבינו. מה השאלה? כאילו, מה זה, מה צריך לשאול? למה הם מורדים בזה? בסדר? גם שמעתי מהרב שרקי שהוא אומר, מה זה, למה הוא, למה רבי עקיבא מרד? מה השאלה? רבי עקיבא חשב שזה ריאלי. אנשים כועסים על רבי עקיבא שהוא לא הצליח מרד בר כוכבא. מה אתם כועסים? אם אתם כועסים, אז אתם גם לא הייתם מצטרפים לציונות. בסדר. רק רגע. אז החיבור הזה שבין אברהם לארץ כנען, הוא, זה הגאולה של העולם. ונבוכו בחג משפחות האדמה, כי זה החיבור בין הנשמה אל החומר. אבל אני צריך להסביר לכם עוד משהו. למה ללכת כל כך רחוק לארץ כנען? אברהם נמצא במרחק עצום מארץ כנען. תכף נראה איפה הוא נמצא, זה... יש פה איזה קטע מעניין. בכל מקרה, הוא נמצא רחוק. אז עכשיו, לא נדבר עכשיו למה ארץ כנען וכל מיני סיבות וכל מיני... אני אגיד לכם משהו שהוא עכשיו לא בפשט התורה, אם כי הוא בפשוטם של מקראות להלן בתורה. הטענה שאני רוצה לטעון, וזה בסוגריים, אני ממש לא רוצה להעריך בזה, המבול גרם לכך שכל העולם איבד את סגולותיו הבריאה איבדה את סגולתה. תראו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שמעתם על זה? ופירוש הדבר שהעולם זה יצירת אומנות של הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר שכל דבר בעולם יש לו שפע אלוקי שמחיה אותו. כל דבר בעולם יש לו משמעות, יש לו סוד. הכל חי! אין דבר כזה דומם, צומח, חי, אדם מדבר, עזבו את זה, זה לא נכון. הכל חי, הכל מלא אלוקות. אבל מאז המבול, זה קשור לשיעור שבת שבוע מי שמע אותו, מאז המבול, העולם נשטף. מה קורה כשאתה שוטף אדמה? מה עוד קורה כשאתה שוטף, כשמזרימים הרבה אדמה? נסחף כל המינרלים. אם אתה משקיע אדמה יותר מדי, יותר מדי, אבל האדמה נסחפים גם המינרלים. המינרלים הרוחניים של כל העולם, אז נגוזו במבול. וארץ ישראל, נאמר עליה בספר יחזקאל, נדמה לי, או איוב, אני לא זוכר, לא גושמה ביום זעם, לפי האגדה החזלית, לא פשט התורה, אגדה, יש פה אגדה, ארץ ישראל לא גושמה במבול. פירוש הדבר, שבארץ ישראל היא מוסתרת. אבל יש בה את כל הכוחות הגדולים של הבריאה נמצאים פה. זאת אומרת, ולכן החיבור בין הנשמה לבין ארץ ישראל הוא נורא קריטי, ואז בעזרת השם, מתוך החיבור של אברהם וזרעו אל ארץ כנען, אז תבוא הברכה לכל העולם, כי עם ישראל יחיה את העולם שלפני המבול, ודרך זה יהיה גאולה לכל העולם. נפלא. לכאורה הסיפור הזה היה יכול להיות סיפור מאוד פשוט. אברהם ילך לארץ כנען, יקים במשפחה, משפחה תתהפך לעם, ויהיה happy end עצום, מהיר וכליל אל כל הסיפור, התוכנית האלוקית שמתוארת כאן. אבל העסק מאוד מסתבך בהמשך. אבל אני רוצה לנעוץ את הסיבוכים שבהמשך כבר בהתחלה. יש לי שאלה שחלקכם ידעו לנו תשובה, חלקכם לא, לא נורא. מי התחיל את המסע לארץ ישראל? מה הניע את אברהם ללכת לארץ ישראל? הרי בוא נקרא, הרי בעצם זה מאוד יפה להתחיל את הפרשה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ שאראך. אבל אליהו אומר בצדק, הסיפור הזה מתחיל לפני כן. בואו נקרא בבקשה בפסקה האחרונה, בפרשייה האחרונה של פרשת נוח. כתוב שם, ויחי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. פתאום התורה עוצרת, אומרת, מתחיל סיפור חדש, ואלה תולדות תרח. צריך להעמיק בזה. כי לא כל דמות בספר בראשית זוכה לכינוי ואלה תולדות, לביטוי, לכותרת זאת, וזה מאוד חשוב. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן. כמה ילדים יש לתרח? כמה ילדים יש לתרח? 3 ילדים. אברהם, נחור והרן. והרן הוליד את לוט. אז יש גם נכד. וימות הרן על פני תרח אביו. יש גם שכול. הרן מת, ואז יש לנו בעצם סבא, תרח, ונכד, לוט, והרן, לוט הוא נכד של תרח. כן, הוא בן של...
הוא אבא של הרן, נכון.
ואחרי זה הוא מת. רק רגע, רק רגע, בוא, בוא, לא, לא, רק רגע. שנייה, שנייה, שנייה. שנייה אחת, שנייה אחת. וימות הרן על פני תרח אביב, וארץ מועתו ברור כסדים. ויקח, עכשיו, אז יפה, עכשיו יש פה איזשהו תיאור משפחתי כזה. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שמשת אברהם שרי, שמשת נחור מלכה. מי הייתה מלכה? מתברר שמלכה היא אחות של לוט, היא גם בת הרן, ומסתבר שיש עוד אחות שלישית, שקוראים לה עסקה, וכמו שאמר גלעד, מאוד מוזר שלא אמרו את זה פה, אבל אמרו לנו חזק, כמו שגלעד אמר, שעסקה היא שרי, ויוצא ממש מגניב. יש לנו בעצם, השנייה אחת, רק שנייה.
זה היה
אותם להתחתן
אחים אחות.
שנייה, זה לא אחים אחות, זה דוד עם אחיינית, וזה מותר גם היום. רק רגע. היום זה מותר. לא צריך לבדוק את זה, רק נבדוק את זה, רק שנייה אחת. בעצם לפי המדרש עסקה היא שרה, יוצא ממש מגניב, יש פה אח שמת, ושני האחים שלו, שנותרו בחיים, שזה אברהם ונחור, הם דואגים מאוד בבחינת ייבום. זה יהיה חשוב להמשך ספר בראשית. הם דואגים מאוד לאח שמת, האח שמת לפי ההגדה של חז"ל, הוא מת בשריפה על קידוש השם בעקבות אברהם, נכון. ואז בעצם כשהוא שרוף, הם דואגים לו, והם לוקחים את הבן שלו, לוט, או אברהם תכף ייקח אותו. רק רגע, שנייה, שנייה. עוד שנייה, אנחנו נראים את השיעור, שנייה אחת. נכון. ושתי הבנות שלו, הן הופכות להיות נשותיהם של הדודים שלהם. עסקה, שרה, הופכת להיות אשתו של הדוד אברהם, ומלכה הופכת להיות אשתו של נחור, וזה סוג של דאגה באותם ימים. והמשפחה הפצועה הזאת, אפשר להגיד, אבל המגובשת, יש פה עוד פסוק, ותהי שרה יקרה אין לה ולד, זה גם פסוק ככה עצוב כזה. ואז תרח מחליט לעשות שינויים בחיים. כך תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ כנען. כלומר, יש רעיון מצד תרח, לכאורה, לעשות שינוי בחיים. אתם יודעים, אל תפחדו משינויים. זה יכול להיות גם הרבה פעמים דברים טובים. לעשות שינוי בחיים ולעזוב את אור כסדים וללכת אל ארץ כנען. הם רצו ללכת לארץ כנען. מה קרה? ויבואו עד חרן וישבו שם. אנחנו, הערים אור כסדים, אור וחרן, הם ערים שידועות לנו היום בוודאות מקומם. יש טילים, תל עתיקות של אור ושל חרן. אור נמצאת בדרומה של מדינת עיראק של ימינו. אם תקראו אטלס, תראו כתוב אור, וזה קרוב למפרץ הפרסי. חרן נמצאת בגבול, היא בתוך טורקיה, בגבול שלה עם סוריה. כלומר, אפשר אפילו לבקר היום בחרן, מי שרוצה ללכת לטורקיה, שזה מעניין אותו להגיע לשום. והסיבה הפשוטה, ואם אתם מסתכלים באטלס, אז אתם יכולים לראות שבעצם ההליכה פה היא הליכה לאורך הפרט. הולכים את כל עיראק, יש פה מישהו עיראקי? תשאל את אבא שלך, אבא שלך, אבל עלה מעיראק? אז הוא לא מכיר את עיראק. תשאל את סבא שלך, אם הוא חי. אפשר ללכת על בסיס דהר פרט, מאור עד חרן. למה ללכת ככה ולא לחצות לארץ כנען? כי באמצע יש את המדבר הגדול והנורא, המדבר הסורי, מה שנקרא היום. אי אפשר בתקופה הזאת בטח לחצות אותו, כל סעודיה, אלא שהולכים על נהר פרת, ואז משם חוצים אל ים התיכון, והולכים על בסיס הים. ככה הולכים לארץ כנען. וכשמגיעו לחרן, שזה הרבה יותר צפונה ומערבה, אז הם החליטו שטוב להם להישאר שם. זה נקרא שער הפורה, בדיוק, המעגל הזה, בדיוק. בגלל שהוא כמו ירח שאתה יכול דרכו ללכת. אתה לא יכול לחצות את המדבר, בדיוק. מה? זה קרוב למפרץ הפרסי? אז בואו, אנחנו צריכים לגמור עוד מעט, אז בואו נתקדם, זה לא העיקר. זה חשוב, אבל... ואז שמגיעים לחרן, המסע נפסק. משום מה תרח אין לו כוח להמשיך. משום מה, נחור, לא, תרח נעצר בחרן. נחור גם מחליט להתיישב בחרן, ואנחנו נחזור אליו בסיפורים של אליעזר, של יעקב. נחזור לענף של נחור. מה? לא שמעתי. נכון, אבל...
בסוף זה.
נכון, מפה אתה לא יודע את זה, אתה יודע את זה מהמשך התורה. שכתוב. יכול להיות שזה אחר כך, זה.
לא, כתוב שבאמת...
רק שנייה, בואו לא נתמקד בפרטים האלה. בואו נשנה נתמקד בפרטים האלה, בגלל שזה העיקר פה עוד רגע, תראו. יש כאן משהו, יש כאן טעות, במרכאות, לשונית, בפסוק למד א'. תעלו על הטעות הלשונית. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן ארן בן בנו, ואת שרי כלתו. ויצאו איתם. איך היה צריך להיות כתוב? או ויצאו איתו. כאילו, זאת אומרת, ויקח תרח, הוא נראה האיש הפעיל, האקטיבי. את מי הוא לוקח? את ואת 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 ואת, ויצאו כל האתים איתו, מאור כסדים. או, ויקח תרח, יצא איתם, זה גם היה אפשרות, נכון. אבל ויצאו איתם, משמע כאילו שיש כאן שניים שיוצאים עם שניים. ויצאו שניים, איתם עם עוד שניים. איזה מוזר זה. אנחנו יכולים להרכיב פה כל מיני הרכבות. אומר הזוהר הקדוש, עכשיו זה, איך אתה יודע מה הפשט של התורה? אומר הזוהר הקדוש, דבר מעניין. אז קודם כל לפני כן, לפני הדבר הזה. יוצא בעצם שהמסע לארץ ישראל התחיל כמסע טבעי, לא אלוהי. אבל על פי הזוהר הקדוש, עכשיו אני חוזר אל הזה, הזוהר אומר ש... ויצאו תרח ולוט עם איתם עם... סליחה, הוא הפוך. ויצאו... מה? לא, זה רשי. אבל הזוהר לא כותב ככה. הזוהר אומר, ויצאו אברהם ושרה עם, איתם, יחד עם, תרח ולוט. זה כמובן, ברור שהזוהר יגיד ככה. כי מה הזוהר רוצה להגיד? הזוהר רוצה להגיד שאברהם... חבר'ה, תחשבו על אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא איש אלוהים. הוא איש אמונה. זאת אומרת, הוא התאמץ להקשיב לקול האלוהי של העולם. ומתוך הקשבתו, ומתוך תפיסותיו והבנותיו, הוא הבין שהוא צריך לצאת מאור וללכת לארץ כנען. מה פתאום תרח רוצה לצאת מארץ כנען? יכול להיות שתרח רוצה לעשות שינויים בחיים, אז הוא ילך. באמת זה מה שקרה בסוף. בחרן נעצר המסע מבחינת תרח וכנראה גם לא היה אולי נעצר. לא, זה סיפור בפני עצמו. והזוהר אומר, ויצאו איתם, שיש כאן עיקר וטפל. העיקר היה אברהם ושרה, שהיא השתתפה בסודו, כי היא הייתה חברתו ואשת בריתו. ובעצם אז למה אברהם הלך לארץ כנען? הרי הוא לא קיבל עדיין את המצווה האלוהית. כי אברהם מדעתו הבין את הייעוד ואת המגמה שלו. אז מה יוצא, אז מה זה המצווה של לך לך? לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חושב שאתה הולך לארץ כנען? או בוא נגיד איך אפשר לראות את זה בכמה צורות. או שהמחשבות של אברהם האנושיות, הם הגיעו עד חרן, ואז בחרן אברהם כאילו, זה נעצר. כאילו הגאולה האנושית שאברהם התחיל אותה נעצרה. אבל אפשר להגיד עוד דבר, שבעצם אברהם אבינו הבין מה זה ארץ כנען בעיניו. יש ספרים, יש ספרי חסידות שאני אוהב את זה, וורט חסידי, אבל הוא וורט מאוד עמוק. שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אדם בעולם, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. פשוט אברהם היחידי ששמע את זה. המשמעות היא כביכול ש... טוב, עזבו שנייה את הוורט החסידי הזה, כי זה... תכף להתחבר לכם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חושב שאתה הולך לארץ כנען, המסוימת, שאתה יודע אותה ואתה מבין אותה, בגלל שאתה מבין את הסודות, כי אתה איש אמונה ואיש אלוהים, ואתה לא יודע עד כמה אתה לא יודע. אני הולך לקחת אותך אל הארץ אשר אראך, כלומר אל ארץ שאני אראה לך אותה. כלומר, אני אבחר לך אותה, אני אגדל אותך לראות אותה. אתה עוד לא מבין את מי היא בכלל. אתה חושב, הולכים לארץ כנען, זה אזור גיאוגרפי מסוים. אתה יודע שאתה צריך להגיע לשם. אתה עוד לא יודע בכלל מהי אותה ארץ. אתה חושב שאתה יודע מה זה ארץ כנען. אתה לא יודע מה זה ארץ כנען. אתה הולך אל הארץ שאני אראה לך. וזה רמז למה? לכל הקשיים בהמשך. כי אם הקדוש ברוך הוא אומר, הולך לארץ כנען, אז זה משהו גיאוגרפי. הולכים מחרן, לארץ כנען, ושם אמור להתגשם כל הדבר. כל מה שנפגוש בפרשה, זה איך הקדוש ברוך הוא כל הזמן, מזיז את אברהם מהציור שאברהם מצייר, ואומר לו, הציור של הגאולה הוא הרבה יותר גבוה ממה שאתה חושב. כלומר, בעצם יש פה סוד של התערות הדילטטה, כי אין דבר כזה. כל דבר בעולם, חוץ מתחילת בריאת העולם, כל דבר בעולם צריך לבוא בהתערות הדילטטה. אז אברהם מתחיל את המסע מעצמו, אבל ההתערות הדילטטה היא לא יכולה להימשך, כי בסופו של דבר התערות הדילטטה זה הציורים האנושיים שלך. אבל... הקדוש ברוך הוא יראה לך איך מדובר בארץ הרבה יותר אלוקית ונסתרת ממך, הארץ אשר אראך. ולכן אנחנו נפגוש, בזה אני עוצר, את כל הפרשה מלאה במשברים. איך קוראים חז"ל למשברים? ניסיונות. ניסיונות זה לא טסט, האם אתה תעשה ככה או ככה. ניסיונות זה קשיים, שהקשיים האלה הם בעצם סתירה למצב, למה שחשבת שאתה מגיע. כדי לפתוח אותך למשהו חדש. למשל, אברהם מגיע אל הארץ, במקום לפגוש ארץ פנויה שאפשר פשוט להתחיל להקים משפחה, הכנעני אז בארץ. במקום לפגוש ארץ ברוכת מים, יש בצורת. ופתאום גם הוא מגיע למצרים, ולוקחים לו את אשתו. אז אין לו אישה, אין לו ארץ, ואין לו כלום. זאת אומרת, אומרים ישנה ארץ, איפה אותה ארץ? דבר בשבילנו, השם לא ציווה. יש כזה שיר, כן? איפה זה? ואז הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו לבית אל. ואז פתאום לא תעזב אותו. הוא היה בטוח שלא תהיה ממשיך שלו, כי שרה קרה. ואז פתאום, כל הזמן הקדוש ברוך הוא, הוא יפתיע אותו. הארץ אשר הרקע, פירושו, אני הולך להפתיע אותך. כן, אתה התחלת את המהלך. אתה לקחת את תרח. אז קודם כל תרח נתקע, כי מהלך אנושי לא יכול להגיע עד מסכום מסוים, הוא נתקע. אבל כן, אתה לקחת, אוקיי. אתה כמובן לא כמו תרח, אתה ודאי מתכוון להמשיך. אתה מתכוון להמשיך לארץ כנען שלך. ואני רוצה שתתחיל משהו חדש, הארץ אשר אראך. כלומר, ארץ שאתה עוד לא השגת ואתה עוד לא יודע אותה. זאת אומרת, העתיד הוא הרבה יותר נשגב מהתפיסות שלנו. זה יהיה קו מאוד מרכזי במהלך הפרשה. תודה רבה לכם. שלום.